אי של שפיות עם גיא אבני. שלום לכולם וברוכים חזרה לאי שלנו. היום על האי נמצאת איתנו הילה. הילה היא אישה שעברה מסע מפרך, נקרא לזה ככה, מסע קשה, מסע מטלטל בחיים שלה, ויצאה ממנו לא רק מחוזקת אלא גם הרבה מעבר לזה. אבל מי אני ומה אני? הילה, בואי תציגי את עצמך.
אהלן, איזה קשר, מה אתה רוצה להצטרך אצלך על הפודקאסט? אז אני הילה לגרוביץ סעד, והיום אני מומחית ליצירת זוגיות, אני עוזרת לנשים לייצר את הזוגיות שהן רוצות, וכמו שהגדרת את זה, זה באמת הגיע הייעוד שלי אחרי איזשהו מסע די מפרך ומטלטל, זה הגדרה שאני כן יכולה לקבל אותה, למסע חיי. כן, ואני פה לשתף איתך על המסע הזה שהוא לא היה קל, הוא היה מאוד מאתגר, אבל בסופו הצלחתי להגשים את החיים שאני רוצה ולעזור לנשים ולאנשים לייצר את החיים שהם רוצים. אז בסופו של דבר יצא מתוק מאז, כמו שאומרים.
זה הרבה מעבר לזה, כלומר, אני לא רוצה ככה להקדים את המאוחר, מה שנקרא, ו... אבל אנחנו מדברים פה על מסע שהוא מסע נפשי מורכב, מסע שמתחיל בהסתכלות פנימה, מתחיל בהסתכלות פנימה, ואני חושב שסופו של המסע זה גם בהסתכלות פנימה. אילה, בואי ככה תתחילי לשתף אותנו, מתי התחיל המסע הזה מבחינתך, באיזה גיל, באיזה מצב, מה היה שם?
אוקיי, אז את המסע הזה אני יכולה, היה את הילה לפני חנוכה, שהייתי בת 35 בערך, ואת אחרי חנוכה של גיל 35 בערך, שהילה לפני המשבר הזה, הייתה נפלאה ונהדרת, בחורה מאוד מאוד מוצלחת, עשתה את הכל by the book, היו לי מערכות יחסים, הייתי אחרי תואר ראשון, אחרי לימודי תואר שני, עבדתי בחברה מכובדת, היו לי מערכות יחסים. אבל משהו שם לא בדיוק היה בהלימה לנשמה שלי, את זה אני יכולה להגיד בחוכמת הבדיעבד. חייתי לפי הצלם שישם הכוונו החיים שלי, אבל לא הייתי מלאה מבפנים. אם זה, אם אתה מבין למה אני מתכוונת. לא הרגשתי מלאות ואושר פנימי.
כלומר, שימי לו, כלומר, מה שאת מתארת כאן זה מצב שלמעשה, יש לנו מה, את החזות החיצונית, המפוארת, מה שנקרא, ששם הילה, תואר שני, עובדת בעבודה מכובדת, מרוויחה טוב, מקובלת חברתית, ויחד עם זה אנחנו מדברים על הזהות הפנימית שלנו, במסע הפנימי שלנו, שאנחנו מרגישים שחסר פה איזשהו סינכרון, חסר פה איזשהו חיבור באמת למה שאנחנו רוצים. כלומר, נכון, על זה את מדברת.
לא, מה, שגדר שזה נורא נכון, היה חוסר חיבור לרצון הפנימי שלי. אני עד בזמנו לא הייתי מודעת בכלל לרצון הפנימי שלי. הרצונות שלי היו רצונות כביכול שאולים מחיים שככה הורגלתי לחיות עליהם. היום אני קוראת את זה, עוד הפעם, חוכמת הבדיעבד, יש לי הרצאה שנקראת ממרצה למרוצה. אז אז הייתי ילדה מאוד מרצה, בוא נקרא לזה, שהפכה להיות נערה מרצה, ולא באמת הכירה את הרצונות ואת הצרכים האמיתיים שלה. ולצערי יש עוד הרבה נשים כאלה שמטיילות להם ככה בעולם. אבל אז אחרי באמת המשבר הזה, ופה אני אכנס קצת לעומק של המשבר, אז הייתי ככה בסוף גיל 35, אחרי שהייתי כ5 שנים בערך ללא זוגיות משמעותית, הזוגיות האחרונה שלי הסתיימה בערך שהייתי בת 30, הייתי עם בן זוג שגדול ממני ב-27 שנים, כשנתיים, ואחר שנתיים פלוס. וזה היה מערכת יחסים האחרונה זוגית שהייתה לי ככה. היו לי, יצאתי, הכרתי, אבל שום דבר לא לבסס לכדי מערכת יחסים רציני. והייתי בקשר עם אותו, האקס שלי. ואז הייתי במהלך יום עבודה, הייתי אז סוכנת מכירות, ושמעתי שהוא נוסע עם עוד שני חברים, לים המלח, אמרתי, וואי, איזה כיף, איך קימתי גיא, מה אני עכשיו עם המזכורת שלי שאמורה לחסות לי את המזכה ואת הכל, איזה סוף שבוע בים המלח ואיזה נעליים, ואיתו תמיד היה כיף לפן ושפע, ממש קימתי, אז פתאום הוא דרך לי, את רוצה לבוא? ברור שרוצה לבוא, מה זה רוצה לבוא? מתה ללכת לנקות את הראש קצת, אז עשיתי אחורה פני ככה, נעבודה ונסעתי להתתובת אליהם לכיוון ים המלח.
חשוב להבין שאת אומרת את זה, כלומר זה לא ברור מאליו, זה החלטה שהיא לא החלטה מתוכננת מראש, מושכלת. צריך להבין גם שאנחנו מדברים פה גם על איזשהו מיקס של רגשות שכנראה, אני מניח אם לא תתקני אותי כמובן, מיקס של רגשות שצפו ופתאום... כנראה שנוצר קשר שהוא שמעבר לידידותי בלבד, וזה רובב עם עוד דברים. כלומר, צריך להבין ששוב, ההחלטה כאן, מכיוון שהסנטר הפנימי שלך לא היה מאוד מאוד מוקפד ומוחזק ולא הקשבת לעצמך, אז קל היה להסיט אותך מהמקומות האלה.
נכון, נכון מאוד, נכון מאוד. אני פשוט... אתה יודע, זה, היום אני מסתכלת על זה בדיעבד, זה כאילו בחירה של כאילו מה יש לי להפסיד, גם ככה אין לי שום דבר בחיים האלה, זה החלטה כזאת יש לי אפילו מתוך איזושהי ייאוש פנימי, בין אם אני יודעת להגדיר אותו או לראות אותו באותו רגע או שלא.
אוקיי.
כי החיים שלי משעממים, הם לא מספקים, אני לא מצליחה לייצר את מה שאני רוצה, אז כאילו מה יש לי להפסיד? וכביכול קורץ לי הפן, הכיף, וכמובן שיש שם הזיכרון שזה מישהו שהיה מאוד מאוד משמעותי, הייתי איתו בקשר כל השנים האלה. הוא מאוד משמעותי, מאוד קריזמטי, יש לי חוויות עבר איתו מאוד טובות. אז כן, אז למה לא? אבל שם בדיוק גם היה המטס הגדול. בדיוק בגלל שהסנטר לא היה מחובר.
אוקיי.
אז שם היה המטס הגדול.
זה חשוב להבין את זה, חשוב להבין את זה שזה... כי באמת אנחנו נראה ב... כמה חשוב לדייק במה אנחנו רוצים ובמה אנחנו צריכים, ואנחנו נדבר על זה בהמשך, אני לא רוצה להקדים את המאוחר, אבל בואי תמשיכי בסיפור.
ואז הגענו לים המלח, ובאמת היה נחמד, ויצאנו, אכלנו שם וזה, ואז חבר'ה נחמדים, אני שוב אני אסתיר שזה אנשים שמוגרים ממני ב-27 שנה בערך, נחמינו. והם הוציאו LSD, LSD, טיפות, סם, באודו, זה חבר'ה מאוד עמידים, זה היה משהו כביכול מאוד משובח, כמו שאני מעללת את זה היום, אבל זה מה שזה היה. שאלו אותי כמה טיפות לשים לך ראשון, לא היה לי מושג, בחיים לא עשיתי, אני לא בן אדם שהייתי עושה סמים באופן חברתי או בבית, בחיים לא רכשתי. אבל שמחתי על האק שלי, שאיתו, אתה יודע, הרגשתי מאוד בטוחה מזיכרון העבר. וזה חשוב להדגיש את זה. ושמו לי 4 טיפות על הלשון, היום בדיעבד אני יודעת שזה המון, שזה כמות מטורפת, שלא שמים למישהו שבטח לא יודע ולא מודע, לא עושה שמים כאלה, אבל זה מה שקרה.
חשוב לי להגיד, דרך אגב, רק שנייה, לטובת מאזיננו, אנחנו לא מעודדים שימוש ב-LSD בשום צורה שהיא, אבל אם כבר משתמשים ב-LSD, אז לפחות לדעת את הכמויות שמשתמשים בהם. וארבע טיפות זה מעבר לפי 2 ממה שהבן אדם שלא ישתמש ב-LSD, אף פעם אמור לקבל.
כן, כן. חד משמעית, זה מה שאמרו לי בדיעבד, אבל באמת אני לא מעודדת. אבל עוד פעם, מתוך המקום של לא להבין מה אני באמת רוצה ולאן אני הולכת מתוך הפיתוח הפנימי שלי, אז הייתי בתקופת הגורמים זרמנו. וזרמנו בלי לקחת הבנה או אחריות לאן אני הולכת. ומה שקרה לי, זה שבמקום להיפתח אולי עם הסם הזה, אני קצת נכנסתי פנימה ונכנסתי לאיזושהי חרדה, הבנתי שאני נמצאת במלון עם 3 גברים, ופתאום המפס הגדול זה שהבנתי שהזוג שלי לשעבר, הזיכרון שלי שאנחנו ביחד ושאני תומכת עליו, זה כבר לא באמת אולי באמת המקום לתת לו את הקרדיט כרגע, 5 שנים אחרי, ועיקר לי שאני חיה בעבר ולא בהווה, וזה היה מפס מאוד גדול ללב שלי ולנשמה שלי, אני מדברת על זה, ואתם שומעים לי בכל הזה, מרגש אותי להגיד את זה, כי זה באמת פתאום הבנתי, באיזושהי הערה של רגע בהבלכה, שבוא נגדר את חיה בעבר, את בכלל לא קובע עכשיו, כאילו מה לך ולא, כאילו מה את עושה פה, כאילו מה...
איך את באמת מסבירה את ה... את הדיסוננס הזה, הרי בסך הכל LSD זה איזה סם, זה אמור לתת לך חוויה אחרת, זה אמור לתת לך לראות דברים שאת לא רואה בדרך כלל, מי שלא יודע LSD זה סם פסיכואקטיבי, כלומר מי שלוקח אותו רואה צבעים וצורות וחווה דברים בצורה שונה, ודווקא אצלך החוויה השונה במרכאות היה חידוד חוויה, חד כמו סכין של התובנה של באמת מי אני, מה אני ואיפה אני. איך את מסבירה את, את הדיסוננס הזה?
אני לא יודעת להסביר אותו. אני לא יודעת להסביר אותו במוח, אני רק יודעת שזה מה שאני קיבלתי. אני פשוט... אני חושבת בגלל שבמהות שלי אני בן אדם פתוח ומאמין, וכל כך חווה את, את החיים במקום שלי, אני מאוד אופטימית ושמחה, עצם זה שהבנתי שאני לא יכולה להיפתח, ואני לא באמת במקום בטוח, ואני לא באמת עושה את מה שבאמת הייתי רוצה לעשות בכם, אני חושבת שההבנה הזאת באותו רגע, זה מה שגרם לי להיכנס פנימה, ולהבין שאני לא חיה את, את הרגע אלא, אלא בעבר. אני חושבת שדווקא בגלל שלא הצלחתי להוציא לי את החוויה כביכול המתבקשת.
אני חושב שזה מעבר לזה. אני חושב שבאיזשהו מקום, אולי אני רק מלא השערה כמובן, אין לי ממש מושג, אבל אולי באמת, כמו שאת אומרת, החוויה האחרת מה-LSD, פתחה לך איזשהו חלון למה שנקרא לא מודע, או מה שפעם היו קוראים לו תת מודע, ויכולת ממש לראות בשקיפות מה את לא רוצה, ומה לא מתאים לך. מהמקום הזה אני חושב שזה הגיע, אם את שואלת לדעתי, אבל יכול להיות שאני גם טועה.
עוד פעם, אתה אומר שזה פתח לי חלון לתת מודע ול...
למקום, הרי דיברנו מקודם שהרי לא באמת היית מסונכרנת עם הרצונות שלך.
כן, אז זה די הכניס אותי פנימה, נכון, אז זה די הכניס אותי פנימה ובגום.
כן. ה-LSD היה סוג של זרז או קטליזטור, אם את רוצה, שגרם לך להסתכל קצת יותר, להכניס את הראש קצת יותר עמוק פנימה, מבחינת הבנה של דברים. אני לא אומר על דברים אחרים, אבל מבחינת הבנה של דברים, זה בהחלט עשה חלק מהעבודה. אז נראה לי שה-LSD באיזשהו מקום פתח לך באמת חלון למקום היותר עמוק שלך, למקום מה שאת... פחדת אולי, או לא ידעת, או לא הרגשת, שצריכה להסתכל עליו. ושמה כבר אי אפשר לברוח מהאמת, שמה כבר אי אפשר להתחמק מהדבר האמיתי, והוא נתן לך אפילו להציץ לתוך המקום הזה, שאולי באיזשהו מקום זה גם מבהיל באיזשהו מקום, פתאום להזדקק עם תובנה כל כך ברורה, אבל בואי תשתפי אותי אם זה נכון, אם זה מה שהרגשת, ואיך הרגשת עם זה.
זה נכון, ואני לא יודעת אם המילה מבהיל, כי לא הייתה לי בעלה על המקום הזה, היה לי כאב. הכאב היה עצום לראות את זה. זה היה כאב שהיה לי מאוד קשה להכיל. הבנתי שאני באמת לא רואה את המציאות כפי שהיא. זה הכרה מאוד קשה. אני בחורה נבונה. תמיד הייתי, אבל פתאום שאתה מכיר את זה, אתה אומר וואו. כאילו מה, אני מזייפת, אני לא רואה נכון. זה היה אגרוף בבטן. זה היה השנייה הראשונה שבה הבנתי שאני חייבה באיזשהו סרט שהוא לאו דווקא המציאות שלי, אלא זה סרט בראש.
ואז מה קורה? הרי את נמצאת אי שם בים המלח, בחור, איך קמים מהאגרוף בבטן הזה, כמו שאת אמרת? מה עושים?
את האמת שהייתי מאוד מוקפדת על עצמי, הייתי די עקופה. העברתי את הלילה, איפשהו הלילה עבר בסדר, ובבוקר קמתי ונסעתי לכיוון הבית. אל תשאל אותי איך נסעתי, אבל נסעתי.
היית עדיין תחת השפעת ה-LSD?
הייתי תחת השפעה. תכף אני אספר לך, השפעה הרווחה לי, לקחתי אותה על הקצה משהו כמו שבועיים.
וואו.
משהו כמו שבועיים, שבשבועיים האלה, צריך לספר לך, נסעתי הביתה, בדרך התקשרתי לידיד, אמרתי לו, תבוא תהיה איתי, אומר לי, אני לא יכול כרגע. אמרתי לו, אם אתה רוצה לראות אותי עוד אי פעם אחת בחיים שלך, כדאי לך להגיע אליי, הוא אמר לי, אין בעיה, הבנתי, אני אצלך.
כלומר, את ממש מתארת פה סכנת חיים, את מתארת פה מצב של מצוקה מאוד מאוד גדולה.
כן, אני הבנתי שאני לא, נכון, אני הבנתי שאני לא יכולה להישאר לבד, אני הבנתי שאני לא יכולה להישאר לבד, הבנתי שמשהו קורה לי, לא ידעתי להגיד מה בדיוק, אבל כן הרגשתי מצוקה, לא שיתפתי את האנשים שקרובים אליי מבחינת משפחה או חברים.
רגע. אילה, אל תרוצי לי, אני עוד איתך מה שנקרא על כביש ה...
על הכביש בדרך הביתה.
על הכביש בדרך הביתה, והנוף הוא מונוטוני פחות או יותר, יפהפה שלעצמו, אבל הנוף הוא מונוטוני, המוח מלא במחשבות, פתאום יש גם תובנה חדשה שככה ניצטת בתוכנו, יש תחושה של פחד על החיים, עובדה אמרת לחבר שלך, אם אתה רוצה לראות אותי עוד בחיים, תחכה לי, ואני שומע פה שערה מאוד 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 גדולה. תספרי לי מה עזר לך, כלומר מה נתן לך את הכוח לנסוע?
אני עוד לא ידעתי בשערה, זאת אומרת ידעתי שמשהו עובר עליי, ידעתי שאני צריכה להגיע הביתה, ידעתי שאני צריכה שמישהו יהיה איתי, זה מה שידעתי. לא ראיתי מעבר לזה, לא הייתי עדיין באיזשהו מקום פנימי מעבר לזה, זה היה נורא ממוקד, עבדתי נורא ממוקד, רק ידעתי שאני צריכה להגיע בשלום הביתה, ושאני צריכה שמישהו יהיה איתי. זה מה שהוביל אותי.
ואז למעשה את מגיעה הביתה, את רואה באמת את הפנים העידותיות של מי שאת רצית, את רואה את הבית שלך, אני מתאר לעצמי שאת פחות מרגישה את הסכנה של האם אני אהיה בחיים או לא אהיה בחיים, יש הקלה, יש הטבה, או שהמוח עדיין עובד 24/7 בטורבינה?
אז כדי שהמוח לא יעבוד בטורבינה 24/7, ואולי כדי לברוח קצת מהאמת שהתחלתי לגלות אותה, אז לקחתי את הדברים עד לקצה. זאת אומרת, זה היה שבועיים שלא ישנתי, לא אכלתי. המשכתי את ההשפעה של הסמים על ידי שתיית אלכוהול, וכל הלילה הייתי רוקדת ומעבירה את הימים. באמת משכתי את זה עד הקצה.
אוקיי, ואז את מגיעה הביתה באמת, ואת אומרת שבשבועיים הקרובים את ממש הלכת לקצה. הלכת לקצה, בואי תספרי לנו קצת על הקצה הזה.
וואו, על הקצה הזה, זה ימים ללא שינה. אני בלילות רוקדת טרנסים, שותה אלכוהול, בקושי שינה, לא אוכלת. פשוט לוקחת את עצמי לקצה, לוקחת את הסם, את המקום הזה על הקצה. הייתי הכי רזה עבר. והרגשה היא, תמיד יש את הסטיגמה הדוגמניות שהן לא אוכלו והן רזות ואין להן כלום בראש, אז פשוט רזתי ככה. הייתי הכי רזה וחתיכה עבר, אבל הבנתי שהמוח שלי כאילו לא מתפקד, לא חושב, אין שם אנרגיה כזאת אפילו.
וכמה ברחת מעצמך? בשבועיים האלה, כמה ברחת מההבנה שקיבלת אותה בים המלח תחת ה-LSD?
אני חושבת שברחתי הכי רחוק שאפשר. אני לא רציתי להתמודד עם הכאב ועם ההשלכות של ההבנה הזאת. כי זה נורא כאב להבין שאני לא חיה כאן ועכשיו ושאני חיה ונדמה לי. וכנראה שלא רציתי להתמודד עם הכאב הזה, ופשוט לקחתי את המקום הזה באמת לקצה גבול היכולת של הגוף ושל הנפש.
אז אני רוצה להציע משהו. אני לא חושב שלהגיד לא רציתי להתמודד, אולי יותר נכון להגיד באותה נקודה זמן לא יכולתי להתמודד. כי יכולות יש לך, על זה אין לנו, אין לנו ספק.
כן, אני יכולה לקבל את התיקון שכזה שלך. כנראה שבאמת לא יכולתי להתמודד, לא הבנתי אפילו באותו רגע איך אפשר להתמודד עם זה.
נכון, אבל גם כאן בנקודה הזאת, זה עדיין, איך אומרים, עדיין לא הגעת לתחתית. עדיין לא הגעת לתחתית.
אבל כבר הבנתי שאני מגרדת אותו. כבר הבנתי שאני מגרדת אותו. זה היה יום חמישי שעוד הלכתי לעבודה. כבר התנהגתי לא בצורה נורמטיבית, כבר היה משהו שונה בהתנהגות שלי כלפי חוץ. חברות שלי סיפרו לי בדיעבד שניהלתי איתם שיחות כאלה, די מוזרות כאלה, כמו של התרדות כזאת, כנראה משהו לא בצורה מודעת, אבל כן, חזרתי מהעבודה די מוקדם, זה חבר מהעבודה הוריד אותי בבית, והייתי בבית, והרגשתי שהבית סוגר עליי, ממש סוגר עליי, שאני לא יכולה לנשום, שאני חייבת לנשום אוויר, היום הייתי יודעת להגיד לך שקוראים לזה התקף חרדה, אבל אז לא ידעתי שזה התקף חרדה, וזה היה ממש ממש הרגשה של אני הולכת למות, אני לא יכולה, משהו קורה לי ואני לא יכולה להישאר בבית. והייתי אז עם פיג'אמה ועם גרביים כאלה, אתה יודע, של פיג'אמה כאלה מגניבות, עם איזה כובע גרב כי היה קר, ויצאתי אל מחוץ לביתי, כשהדלת פרוצה ופתוחה.
כלומר, את ממש חסרת מודעות לדברים הבסיסיים בשלב הזה, את לא מודעת למה שקורה איתך אפילו.
לא, אני פשוט בפחד מאוד עמוק, ואני חייבת לצאת לנשום אוויר, חשבתי שההליכה בחוץ אולי תרגיע את הפחד הזה.
אוקיי, זה.
ואני הולכת, אני הולכת לי ככה בדרכי, בדרך ראיתי איזה שני ילדים קטנים שככה צחקתי איתם, ניסיתי לצחוק איתם באיזושהי פונדה, ומישהו ראה אותי, וכנראה הוא חשב שאני גבר, כי הייתי ככה עם כובע גבר וכאלה, ולא הבין מה אני ככה מדברת עם הילדים, וכנראה זה איזשהו זיכרון, שאני זוכרת אותו ממש לא מרופן, כנראה שהוא אפילו נתן לי אגרוף, אני רק זוכרת שהוא דיבר אליי בלשון זכר, שזה היה לי מוזר, והמשכתי ללכת עוד מספר צעדים, וקרסתי בפתח של איזה בית בשכונה.
וואו.
קרסתי פיזית. אני זוכרת פרקוסים שהגוף שלי מפרקס, אני כן זוכרת שאני במודעות שאני שומעת אנשים סביבי, אני רק לא מסוגלת להגיב, ואז מגיע אמבולנס, ואוסף אותי לתוכו. כשאוסף אותי אמבולנס, אני זוכרת שאני אומרת לעצמי מה הם נותנים לי, כי הם מדברים על שמות של תרופות, ואני לא בן אדם שלוקח תרופות ככה באופן מבחירה, ואמרתי לעצמי, אני אזכור את השמות של מה שהם נותנים לי, וככה נורא הסיק אותי, ולקחו אותי לאסף הרופא, מבית חולים אסף הרופא, למיון, בחורה פלונית, אלמונית, עם פיג'אמה, מגיעה למיון, וכנראה שההכרה שלי הלכה וחזרה לסירוגין, כי אני זוכרת רק איזה מעט מאות נקודות התעוררות, וכנראה שהיה שם אחד הרופאים במיון שרצה לתת לי גם זריקה, והתנגדתי והתפרעתי. ומה שהוא בחר לעשות, זה פשוט לשלוח אותי להסתכלות בשמואל הרופא. אז ככה אני מוצאת את עצמי.
לטובת העניין, מי שלא יודע מה זה שמואל הרופא?
זה בית חולים בריאקוב, בית חולים פסיכיאטרי.
אוקיי.
עכשיו אני לא במודעות. ואני מגיעה לשם, בדעתי, בלילה. אוכלת פחד מוות. אני חושבת ששם אותי באיזה חדר לבד, אני שומעת אנשים מדברים שם, כנראה איזה התייעצות בצד. אני אומרת לעצמי, וואי, אילה, אתה צריכה להיות חזקה לעבור את הלילה הזה, איך את עוברת את הלילה הזה? הצלחתי לעבור את הלילה הזה. אני רק שני של המטרס, בזמן הזה כבר כנראה זה היה יום אחרי, המשפחה שלי כבר מחפשת אותי, אף אחד לא הייתי בקשר, זה היה בוקר של יום שישי, ואני לא עונה להם, והם לא יודעים איפה אני, באיזשהו שלב הם מגיעים לחפש אותי. והם רואים בית פתוח, לפטופ על השולחן, והילדה נעלמה כשם שבלעה אותה אדמה. אני לא מאחרת את זה לאף הורה. אחד הדברים שהכי תורמים לי, אני קצת מתרגשת, שאני שמעתי אחר כך בדיעבד שהם הלכו לחפש אותי בשכונות, אפילו אבא שלי חיפש אותי בתוך פחי זבל. שתבין את המחשבות הכי אלמות שעברו להם.
אלוהים ישמור.
אז המשבר הוא לא רק משבר אישי, הוא גם באיזשהו מקום היה גם משבר משפחתי.
אין ספק שהמשבר הוא משפחתי, ואת יודעת, את מתארת לנו בצורה נורא מרגשת את מה שאת עברת, אבל אני רוצה ככה קצת מבט מלמעלה של מי ששומע מהצד, ואנחנו מדברים פה על תקופה של שבועיים, שבשבועיים האלה ממצב נורמטיבי לחלוטין, את בחורה שהולכת לעבודה, עובדת בעבודה הרגילה, חיה חיי חברה תקינים לחלוטין, אולי לא מרוצה מעצמה ברמה כזאת או אחרת, אבל לא מעבר לזה, ובמהלך שבועיים ההתרסקות שלך היא בקצב מטאורי, כלומר, מבחורה משכילה עם תואר שני ועבודה מסודרת וחיי חברה טובים, למצב שאת לא אוכלת שבועיים, חושבים שאת גבר, מגיעה להשפוז בכפייה בבית חולים פסיכיאטרי, בלי שאף אחד מודע לזה ולא יודע מי את ואיפה את. שבועיים, כלומר 35 שנה את חיה, חיים רגילים, ובשבועיים הכל מתרסק
ב... הכל מתרסק ברגע הזה, כן.
ממש.
כן.
ומה קורה ברגע שאת מתעוררת בבית חולים הפסיכיאטרי, ואת מתחילה להבין מי נגד מה, ואת מבינה איפה את?
אני מבינה שאני על הקצה, אני מבינה שאני במוד של הישרדות, ועכשיו אני צריכה לעשות את הדברים בצורה חכמה, כדי לצאת מפה כמה שיותר מהר. אני מבינה זאת אומרת, היה כבר הכל הפנימי שלי פה, היה לי מאוד ברור, מאוד מאוד ברור, לשמחתי גם למדתי קצת קרימינולוגיה ופסיכולוגיה אבנורמלית, אז ידעתי בדיוק איך להתנהג, ולמרות שבמוח של היום, אני יכולה להגיד לך שההתנהלות שם היא לא מאה, לא של הצוות ולא של ה... יש לי המון המון ביקורת על מה שקורה שם בבפנים, אבל הבנתי שאני במוד של הישרדות, אני עכשיו צריכה להיות חכמה ולא צודקת, ולראות איך אני מתנהלת בין הטיפות, כדי לא ליפול למקומות שרוצים לשים עליי סטיגמות כאלה ואחרות, ואיך אני יוצאת מפה. אבל המודעות הזאת, אני חייבת לציין שהייתה בנוסף לזה שהייתי בעיבוד זיכרון חלקי. הזיכרון שלי היה מאוד מאוד מתעשייה, אני לא יודעת אם בעקבות הטיפול שקיבלתי שם, כי נתנו לי פריקה נגד רצוני בתוך המוסד הפסיכיאטרי, כי לא הסכמתי לקחת כדורים.
ואני מניח שזה גם לובה בקשירה או משהו?
כן.
בהגבלה, כן, סליחה, לא אומרים קשירה? אומרים הגבלה, כן.
לא, זה הייתה קשירה. זאת הייתה קשירה, לא הסכמתי לקבל תרופות, אמרו לי, כדאי לך לקחת, אם לא, אנחנו נקשור אותך. ואמרתי להם, אבל אני לא לוקחת תרופות, אני לא רוצה תרופות. אז לקחו אותי, זה שני, אני קוראת לזה, שני בוריסים כאלה, כמו בסרטים. ממש, כל אחד מצד, והייתי חסרת אונים, כי אתה באמת לא יכול, אני כולה מטר וחצי, מי שלא ראה אותי, אז אתה יודע, אתה באים לך שני ענקים כאלה, אתה כלום ושום דבר ברגע.
מטר וחצי שגם לא אכל שבועיים, זה לא רק מטר וחצי, בואי נדייק את זה, איך את אמרת? אתה היית הכי רזה בתקופה הזאת.
נכון. אבל הבנתי שאני במוד של הישרדות, ושאני צריכה לדעת להיות חכמה, אז עשיתי די מה שמבקשים ממני, קמתי בבוקר, ועשיתי תמוד בוקר, ותימיתי את הכלים. באמת, באמת, תוך כדי המשפחה שלי מצאה אותי, הם חיפשו פלונית אלמונית, ומצאו פלונית אלמונית בבית חולים, ובאו ומצאו אותי, הם מצאו אותי תוך כדי שהייתי קשורה, אחי הצעיר מצא אותי, הוא פשוט התפרץ פנימה, ואז דאגו לשחרר אותי, שייתי?
אני איתך, ופשוט עולות לי דמעות בעיניים.
כן, גם לי זה היה חוויה די קשה. די קשה. אני חייבה להגיד לך שהמודעות, אבל המודעות לא של השכל, המודעות של הנשמה נקרא לזה, שהיא מודעות על, אוקיי? היא כן הייתה שמה, היא כן הייתה שמה, והיא מאוד כיוונה אותי איך לעשות את הדברים בצורה חכמה. זה גם פידבקים שקיבלתי עם אחותי, שאומרתי איך בסוך לקרס האלה, הקרס הזה ידע בדיוק מה לעשות ומה, איך לא צריך אותה. ובמקום הזה הייתה לי הערה נורא נורא גדולה. שאני בנקודת קצה שאני יכולה לבחור להיות או לחדול. כי יכולתי לבחור ללכת ללנלנד.
זה לא ברור מאליו.
זה לא קחת אחריות.
זה לא ברור מאליו, אני חושב שבנקודה הזאת, כלומר, רואים באמת את הכוחות ואת העוצמה שלך, שדווקא במקום אולי שהכי קל להרים בו ידיים, אתה יודע, מקום שלא נותן לך לקחת אחריות, אלא לוקחים את האחריות בשבילך ומחליטים בשבילך, דווקא במקום הזה את באה ואת אומרת, רגע, רגע, חברים, פה מתחיל להיבנות, מה שאני קורא לו הסנטר הפנימי שלך בצורה יותר מוצקה, את פתאום מודעת לדברים, את פתאום חדה, פתאום זה כבר אולי אפילו לא יגרוף לבטן, אלא תחושה של צמיחה, דווקא במקום הנמוך הזה.
משם זה מתחיל, זה עוד לא תחושה של צמיחה, אני עדיין כל עוד אני שם, אני באיזושהי הישרדות, עד שאני לא חוזרת למסלול הרגיל, אני, מי שלא יודע, אז יש תהליך ברגע גם שהמשפחה מצאה אותי כדי להשתחרר, אתה צריך לעבור ועדה רפואית ולהביא עורך דין כדי להשתחרר, שזה לוקח עוד איזה יומיים כי זה היה בסוף שבוע, והוועדה רק ביום שני או ביום רביעי, whatever, אני לא זוכרת את הימים עם גיאה.
חשוב לציין שזה רק למי שמאושפז בכפייה כמובן.
כן, אני לא הגעתי אחרת, אתה יודע, אני הגעתי פלונית אלמונית.
כן.
אבל גם כשהמשפחה הגיעה לשחרר אותי, מאחר שזה היה לא דרכם, זאת אומרת, הייתי צריכה לעבור את התהליך הזה של הוועדה. אז כן, שם נולדה החלטה של, יאללה מאמי, להפסיק לזרום זרמנו, לקחת אחריות על החיים שלך, ולהבין לאיפה את הולכת מפה. זאת הייתה באמת החלטה שהיא מלווה אותי עד היום. זה שינה אותי מהותית לגמרי. לגמרי, כמו שאם דיברת לפני כן, שאיך בשבועיים מבחורה נורמטיבית הגעתי לקצה, אז אני יכולה להגיד לך שאם היית רואה אותי בנקודה זמן הזאת, והיית לוקח שבועיים קדימה, אתה גם לא היית מאמין שזו אותה אישה. כי תוך שבועיים כבר הייתי במקום אחר, כבר התקרקעתי מקום עבודה מסודר, וכבר הכל חזר לשגרה, הייתי בשבועיים אחרי שהשתחררתי שם שבועיים, אחותי הגדולה וגיסי היקרים באמת ככה חינקו אותי אצלהם, נתנו לי ככה להתאושש באיזי. ומשם פשוט טסתי קדימה עם החלטות מובנות מה אני רוצה, עם איזושהי הבנה לאיפה אני הולכת. זה פשוט היה מ-0 ל-100.
כי את יודעת, אני רוצה להגיד על זה משהו. אני חושב שלהגיע מ-0 ל-100 שאתה נורא, נורא יודע מה אתה רוצה, זה קל. זה קל כי אתה ממוקד מטרה, אתה יודע מה אתה לא רוצה, אתה יודע מה אתה כן רוצה, ואתה גם יודע איך להגיע לשם. אבל השאלה שלי, אני אשאל שאלה קצת פרובוקטיבית ברשותך. הרי את היית במקום הכי נמוך, את היית במקום שאיך את הגדרת את זה, ששתי בוריסים הרזיקו אותך, שאת היית חסרת אונים והוגבלת בגופך וקיבלת זריקה בניגוד לרצונך. אבל מהמקום הכי הכי נמוך הזה, והמקום שהוא טראומטי, אני כבר לא מדבר על טראומה משפחתית, נדבר על הטראומה האישית שלך, דווקא מהמקום הזה, את באת ואת שמחת, ויצא משהו מדהים, אנחנו עוד מעט נדבר על מה את עושה היום, אבל מהמקום הזה יצא משהו מדהים, ואני שואל, האם יש לך חרטות על מה שעברת, האם יש לך כעסים על הדרך שאת עברת, האם את חושבת שהיית יכולה לעבור את זה בצורה אחרת?
אני לא חושבת שאז בזמנו ידעתי לעבור את זה אחרת. אני לא חושבת שהיו סביבי אנשים שידעו להוביל אותי לצערי ללכת אחרת, כי המהפך שלי מילדה מרצה לאישה מרוצה, היה בזה שבאותו רגע הבנתי שמהיום והלאה זה רק מה אני רוצה. מה אני רוצה, מה נכון לי, מה משרת את המטרות שלי ולאיפה אני הולכת. וזה שאלות שאף פעם לא עצרתי לשאול את עצמי במהלך 35 שנה. כי ילדה מרצה הייתי רגילה לראות מה כולם רוצים ופשוט לתת להם את זה. וקבל בצורה, אהבה, שייכות. זה היה מאוד מאוד עמוק, סבוע בי. ורק כשהגעתי לקצה, הבנתי ש-no more, no more, ולא אכפת לי מי זה, ופה התחיל השינוי שלי, וזה לא אכפת לי אם זה ההורים שלי, ולא אכפת לי אם זה הבוס שלי, ולא אכפת לי אם זה החברים שלי, כאילו, היום אני מתחילה לשאול מה אילה רוצה, ומה נכון לי. ושם התחיל השינוי הגדול. וחרקה אין לי.
שם שאלת בפעם הראשונה מה הילה רוצה, שזה
כן.
זה מקסים בעיניי.
תודה, כן, כן, שם, זה התובנה הכי מדהימה שלקחתי, ואני מתחילה את זה היום הלאה לכל אישה, ובטח אישה שאני מאמנת אותה, זה קודם כל תביני מה את רוצה. עכשיו, יש הרבה אנשים שחיים ולצערי לא עוצרים לשאול את עצמם מה הם רוצים, מה הם באמת רוצים. עזוב עכשיו חשקים של בא לי בלידה, בא לי פלאפל, מה באמת אתה רוצה, מה המהות שלך רוצה?
זה לא רק מה המהות שלך רוצה, אתה יודע, זה גם לדעת, כי גם שאת הבנת מה את רוצה בהתחלה, אני מזכיר לך, בים המלח, לא יכולת להחזיק את המקום הזה. כלומר, זה לא מספיק לדעת מה אתה רוצה, בלעד גם צריך שיהיה לו את הכוח להחזיק את מה שהוא רוצה, כי אחרת הגוף יגיב ויגיב בזעם, כמו שהוא יגיב אצלך, ואצלך אולי דווקא בגלל שאת הגעת לתחתית של התחתית, אני אפילו לא יודע איך להגדיר את זה בצורה יותר טובה, מה שנשאר זה באמת רק לטפס למעלה, אבל מכיוון שאת באמת אישה חזקה ועם יכולות, וזה ברור לנו, אז הטיפוס היה נורא מהיר, נורא נורא מהיר. אבל אני באמת שואל, האם יש לך איזושהי, היום ככה שאת מסתכלת על זה, בגיל יותר מבוגר ועברת קילומטראז' מאז, האם את חושבת שהיית יכולה לעבור את זה בצורה אחרת, או שהיית באמת חייבת להגיע לתחתית הזאת?
לצערי חייבת להגיד שאם לא הייתי מגיעה לתחתית, אולי לא הייתי חיה את החיים שאני רוצה.
אז בוודאי שאני מבין, בוודאי שאני...
זה היה נראה כמו, זה היה עושה קולות של כמו, אבל הייתה שם אישה שהייתה חיה חיים שהם לא חיים שלה, הם חיים שאולים, הם חיים שנוחים אולי למישהו אחר, שלא מתמודדת עם הרצונות שלה, עם הפחדים האמיתיים שלה, עם מי שהיא באמת. וככה היה חיים סבירים נוחים למראית עין. אבל האושר שהגעתי אליו היום, האהבה עצמית, השליחות שלי, החיבור שלי לעצמית, העצמה שלי לאחרים, כאילו אני לא בטוחה שהייתי יכולה להגיע למקומות האלה, אני לא מצטערת על זה בכלל, לקח לי המון זמן לשחרר את הבושה, היה לי אלמנט של בושה מהמקום הזה, איך אני המוצלחת הגעתי למקום הזה שלמדתי גם כן, ובגלל זה אני גם היום פה איתך, שזה חלק מזה של לוותר על הבושה.
א', אין לך, אם את שואלת אותי לפחות, אין במה להתבייש, כל מה שבונה אותנו זה חלק מאיתנו, זה חלק מה-DNA שלנו, זה חלק מהחוזקות שלנו. את יודעת, אני אזכיר לך משפט שכתב אותו שלום חנוך, שאני אישית מאוד מאוד אוהב, אבל הוא אמר, הכי חשוך זה לפני עלות השחר. וזה באמת, כלומר, ככה, במשפט אחד מסכם את המצב שאת היית בו ולאיפה שאת הגעת, כי את באמת היית במקום הכי חשוך, ואני לא חושב שהיום את מצטערת על זה, ואני חושב שזה זיקק לך את התובנות, ואני חושב שחשוב להגיד את זה, שאנשים לא צריכים לפחד להיות במקום לכאורה נמוך, או לכאורה שלא טוב להם בו, כי מהמקום הזה אנחנו יכולים לבחור לצמוח ולגדול, ולהיות אחרים, ולאהוב את עצמנו יותר, ולקבל את עצמנו, ולהבין את עצמנו יותר, כמו שהילה באמת עשתה כאן דרך, והילה, את לא עשית רק דרך להבנה שלך, את לא עשית רק דרך למה שעשה לך טוב, אלא את ממש, יש לך הילה של אור, שמפיץ גם על אחרים, ספרי לנו על זה.
כן. אז אחרי שככה באמת התחלתי לסדר את מסלול חיי, אז הלכתי לחקור איך אני יכולה לייצר זוגיות. באמת איך אפשר, איך אני יכולה לייצר זוגיות משמעותית. והלכתי, למדתי אונה, שזו שיטה הוויית ליצירת מציאות, והתמדתי ולמדתי קורס ראשון, וקורס שני, קורס שלישי, ותוך כדי באמת הכרתי את בעלי לימים, ותוך כדי זה עברתי שינויים, והתחלתי לשחרר את כל האמונות המגבילות שלי, את כל הפחדים שלי, את התאבים הכי הכי עמוקים שלי שמנעו ממני להיות בזוגיות, והתחלתי להבין את הדרך, התחלתי להבין את הדרך באמת איך אני יכולה לייצר זוגיות, ותוך כדי כמובן ראיתי כל מה שמכשיל את האפשרות לזוגיות, ולמדתי לעבוד גם מולו, ואיך לתקן שם את הדברים, ולימים התחתנתי, וזכיתי גם להיות אימא, יש לי ילד מדהים, ואחרי שהתחתנתי ואני כבר 10 שנים ניהלתי חברה, ותוך כדי למדתי גם אימון רב תחומי, וכמובן שאחר כך המשכתי עוד הכשרות מקצועיות של NLP וכדומה, ואז הבנתי שאני פשוט צריכה להעביר את זה הלאה. ובאמת לפני 5 שנים התחלתי לאמן גם נשים ליצירת זוגיות, כי אחרי הדרך שעשיתי, ואמרתי לך עם ההרצאה שאני עושה ממרצה למרוצה, אני כל כך יודעת להבין את הנשים האלה, שאין להם את החיבור לקול הפנימי שלהם, שהן לא יודעות איך לזמן את המציאות, ובטח את הזוגיות שהן רוצות, כי הן לא רוצות אפילו לשאול את עצמה מה את באמת רוצה, ולמה את ראויה, ומי את בכלל, כי החיים לימדו אותם, א' ג' ד' הם חשבו שכמו שהחיים לימדו אותם, אז ככה חיים את זה, אז לא, יש לנו אפשרות לכל אחד מאיתנו, לבחור איפה אנחנו רוצים להיות, עם מי אנחנו רוצים להיות, מה טוב לנו, מה נכון לנו, וזה כל כך שונה מאישה לאישה או מגבר לגבר, ואנחנו צריכים באמת לראות את זה פנימה ולהבין מה באמת שלנו, ומה הוא לא שלנו, ואפשר כבר להשיל אותו ולנקות מאיתנו. ואז באמת הדרך ליצירת זוגיות היא הרבה יותר נעימה, נוחה, קלה, כי אנחנו מורידים הרבה כאבים ומפחי נפש בדרך ממקומות שהם באמת לא לנו.
אז אני רוצה להציע ככה, להגיד משהו. אני מניח ואני חוזר לקטע הפיזי לגמרי, שהמשקל שלך היום הוא קצת יותר ממה ששקלת באותם שבועיים ארורים, נקרא לזה ככה, ויחד עם זה היום את הרבה יותר קלה ממה ששקלת אז. בגלל שאת יודעת, בגלל שאת מבינה, בגלל שאת ממוקדת, וחברים, זה מה שאני גם באמת אומר לכם, תתמקדו, תעזרו, לא משנה במי ולא משנה במה, אני מאמין שאם אתם תהיו מחוברים לסנטר שלכם, יהיה לכם הרבה יותר קל מכל הבחינות, והדוגמה הכי בולטת, זה באמת מה שאנחנו עכשיו שומעים עם הילה, שברגע שהיא התחברה לסנטר שלה, הדברים פשוט הסתדרו כמו דומינו עכשיו,
לגמרי, ונהפוך הוא כשאני גם הייתי מחוברת, וזה בדיוק מה שאני אומרת לאנשים, שלכו תעזרו באנשי מקצוע, אני הבנתי שיש דברים שאני לא יודעת, וזה בסדר. אני לא הייתי צריכה לזייף את זה, ולא לחיות כאילו, הבנתי שאולי שפה שאני לא יודעת איך לייצר זוגיות, שיש משהו שאני לא יודעת, והלכתי ללמוד אצל אנשים שמתמקצעים בזה, זה לא בושה.
אני חושב שהבושה היא לא ללכת, אני חושב שהבושה היא להישאר עם התחושה של חוסר מסוגלות עם עצמך, ולא לנסות לפתור. זו בעיניי הבושה יותר גדולה. וצריך להיות אמיץ, לבוא ולהגיד, אני לא יודע, אני לא יכול, אני לא בטוח, אני לא מבין. צריך אומץ לדברים האלה.
נכון. אני מסכימה איתך.
ואת עושה את זה בצורה מופלאה, לדעתי. את עושה את זה בצורה מופלאה. הילה קצת צנועה, אז אני קצת אפאר אותה. יש לה עמוד פייסבוק. שהוא מאוד מאוד מצליח, שיש שם לא מעט נשים שנעזרות בטיפים נהדרים. מילה, את רוצה קצת לתת לנו כמה מילים על העמוד?
כן, אז קודם כל יש לי קהילה שנקראת קהילת הלוחשת לרווקות ולפנויות, שהיא קהילה של למעלה מ-700 נשים, היא מאוד פעילה, מקבלות שם תמיכה, וזה חלק מהמקום הזה שאני אז נורא לבד, ופה יש קהילה שאתה יכול לשתף, ואתה יכול להגיד מה שמעיק עליך, או איזה קשיים יש לך בדרך ליצירת זוגיות, ואנחנו קהילה תומכת, ומקבלים מעבר לקטע המקצועי, גם להבין שאת לא לבד, יש עוד מישהו שמתעניין ויכול לענות לך. אז זאת הקהילה, וכמובן שיש לי את עמוד הפייסבוק שלי, אילה לזרוביצד, מומחית ליצירת זוגיות, ואת האינסטגרם אילה לזרוביצד. וכן, נשים מוזמנות לפנות אליי, גם גברים היום אני כבר מקבלת, בהתחלה זה היה רק נשים, היום כבר פתחתי את הקליניקה מאחר שפניתי לזה זמן והפכתי להיות עצמאית לגמרי, לפני 5 שנים זה היה תוך כדי שאני גם עובדת שכירה, ניהלתי חברה, היום אני רק עצמאית, אז פתחתי את הקליניקה גם לגברים, אבל כן, זאת הייתה תחילת דרכי, דרך המסע האישי שני, אני חושבת שזה מה שמייחד אותי מהרבה מאמנות זוגיות, שעברתי דרך שהיא מעבר ללמוד את המקצוע, זה עבר לי בדם, אני מכירה את הקשיים, אני מכירה את המקומות הנמוכים, של להיות עם גברים שלא נכונים לך, של להיות במקומות שלא נכונים לך, כמה זה משפיע על הגוף, כמה זה משפיע על הנפש, איפה זה שורט אותנו, וכמה צריך לרפא את המקום הזה ולהרגיש ראויות, ושלמות ככה, בלי שנעשה משהו...
אילה, ואם היית צריכה באמת ככה לקראת סיום, אם היית צריכה לפנות באמת לאותה הילה, לאותה הילה בת ה-35 שעכשיו מקבלת הזמנה לים המלח, ויש את הבלבול הזה בבטן, ויש את התשוקה הזאת, ויש את הרצון ככה, מה היית אומרת לה היום?
הייתי אומרת לה שהיא חזקה, שהיא ראויה, שהיא כבר לא צריכה לחיות חיים של אחרים, אלא יכולה לייצר לעצמה את החיים שהיא רוצה. ושהיא צריכה להיות אמיצה להסתכל פנימה, ולאהוב את מה שהיא רואה.
וזה בדיוק מה שאני רוצה להגיד לכם, חברים, תסתכלו פנימה, תהיו גאים במי שאתם. אל תסתכלו החוצה. אתם יודעים, יש משפט של אושו שאני מאוד מאוד אוהב, שהוא אומר, יש, הוא כתב על זה גם ספר, שהוא אומר, שהנעל מתאימה, הרגל לא כואבת.
הרגל נשכחת.
אתם צריכים להתאים את עצמכם לעצמכם. לא לעמוד בסטנדרטים של אחרים, ולא לקוות להיות כמו, והלוואי והייתי כמו. לא, אתם אנשים מכובדים בזכות עצמכם, ותהיו גאים במי שאתם, ולכולנו יש קשיים. גם אם לא נראה לכם, אין בן אדם בלי קושי. ואם אתם מרגישים שהקושי הזה הוא משהו שאתם לא מסוגלים להתמודד איתו לבד, תפנו לעזרה, וזה לא משנה איזה עזרה, לא משנה למי, ולא משנה איך. והנה אתם שומעים את הילה, היום שמענו את הילה עם סיפור מרתק, ראינו איך שבועיים בחיים, ריסקו אותה מהמקום של הכי נורמטיבי למקום שהיא לא תיארה לעצמה שהיא תגיע אליו, ודווקא שם, דווקא מהמקום הזה שאנחנו חסרי אונים, היא צמחה וגדלה ממש כמו עוף החול שהפך להיות ציפור יפהפה שיצא מתוך ההריסות ומתוך האפר, והיום הוא מתעופף לו בגאווה בצורה גאה ונאה, ולא רק זה, אפילו עוזרת לאחרים. אז האמינו בעצמכם, קחו את הילה בתור מודל אפילו להבנה, לא לחיקוי, כי אמרנו כל אחד הוא לעצמו, אבל מודל להבנה שבכל אחד מאיתנו יש הרבה יופי וכוחות. ולך באופן אישי, הילה, אני רוצה להודות על זה שבאמת באת לאי, ופתחת את הקיש כהכי הכי רגיש, ויש לי עוד המון מה לדבר איתך, ויש לי עוד המון מה לשאול, אבל אני אשמור את זה להזדמנות אחרת, ובאמת, אני רוצה להודות לך על הפתיחות, ועל הרצון, ועל הנכונות להראות לאחרים חלק מהעילה שלך. אז תודה רבה, אילה.
תודה רבה לך,
גיא,
שהשארת לי, ובאמת, הפודקאסט שלך הוא כל כך מעצים, כל כך כאילו מדהים לאנשים שיכולים לבוא ולשמוע ולקבל קצת תובנות על החיים. וההכלה שלך וההובלה שלך היו לי לתענוג, אז תודה על מי שאתה, ותודה שאפשרת לי לפתוח את המקום הזה.
בכיף גדול, בכיף גדול, וחברים, אנחנו ניפגש על האי בפרק הבא.